גם כן תרבות עם גואל פינטו.
הבטחנו, אנחנו מקיימים שיחת אחד על אחד, יום רביעי, יום ארוכה, אני מקווה גם מרחיבת לב. עכשיו ממש מולי הסופר ישי שריד כאן באולפן, מיד נגיע אליו. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה אבי שמאי, בצוות התוכנית בר בלפר וטל ניסן, על הביצוע הטכני הבוקר יובל יסוד.
גם כן תרבות.
והנה, אנחנו מיד מתחילים. שכירי חרב, כך הם מגדירים רבים בעולם את מיטב בני ובנות הארץ הזאת. הם לא אוחזים בחרב ממש, גם לא ברובה, הם לא שופכים רעל לתוך כוס שמפניה, אלא משתמשים ביכולות טכנולוגיות כדי לבצע דברים רעים מאוד. הם עושים את הכל בשמנו, עם יכולות שאנחנו כמדינה הענקנו להם. אנחנו מדברים על עולם הסייבר, על אנשים שחיים חיים רגילים לגמרי, אנחנו שותים ואוכלים איתם, אנחנו לא יודעים מה הם עושים. לפעמים גם הם מספרים לעצמם שהם לא עושים דברים כאלה רעים. האנשים האלה, ובעיקר בחור צעיר אחד, זיו, עומדים בלב מגלי החולשות, ספרו החדש והשביעי של הסופר ישי שריד. כמו בספריו הקודמים, מחקירתו של סרן ארז, שעסק באונס חיילת על ידי קצין, דרך מפלצת הזיכרון, שעסק בפוסט-טראומה של השואה על הישראליות, ועד השלישי, כמובן, שעסק בחורבן ממלכת יהודה, גם הפעם ישי שריד מציב בפנינו מראה, מראה שמראה לנו את העוולות שאנחנו אחראים עליהם. הוא בן 58, הוא עובד כעורך דין. הוא בנם של שרית ושל השר יוסי שריד, זכרו לברכה. הוא נשוי לדוקטור רחלי שיעון, שמשמשת כמנהלת מחלקת טיפול נמרץ בבית החולים וולפסון, מה שאומר שהיא בעצם עושה את העבודה הקשה בבית, ויש להם שלושה ילדים. אני שמח לארח הבוקר בתוכנית לשיחת אחד על אחד את הסופר ישי שריד. שלום ישי.
בוקר טוב גואל.
אני שמח מאוד שאתה נמצא איתנו וברכות על הספר הזה השביעי. במשפחה שלנו אני הבן השביעי. אוקיי. אז זה הולך להיות המוצלח שלך.
אוקיי, תודה רבה. תודה רבה.
אתה יודע, כשקראתי את הספר, ובעיקר נזכרתי כמובן בסיפור NSO ורצח העיתונאי חשקוג'י, או אפילו לפני, כשהתברר שכל מיני חברות ישראליות היו קשורות בריגול והטרדה של נפגעות ארווי ויינסטין, כל האזורים האלה, חשבתי על בעלי שעובד באייטק, ושאני לא באמת יודע מה הוא עושה, ושאולי גם הוא חלק מהדברים האלה של טובי בנינו.
יכול להיות, אולי הגיע הזמן שתשאל אותו, אני לא יודע, אבל אני לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה לפגוע בשלום בית חס וחלילה, אז אולי עדיף לא לשאול, אני לא יודע. כן, זה חלק ניכר מתעשיית האייטק הישראלית. אם היא לא תוקפת, אז זה מגנה. אבל אנחנו כל הזמן, חלקנו הגדול, וכמו שאני קורא לזה, טובי בנינו, מתעסקים בהגנה הזאת על המבצרים השונים, כן? במלחמה. הייתה סדרה, יש עכשיו עדיין, אני חושב שאפשר לראות את הסדרה על ספוטיפיי. על איך התפתחה, נבנתה אפליקציה של ספוטיפיי בשוודיה. על ידי חבר'ה מהסוג הזה, כן? רק שם, ושאלתי את עצמי, למה פה לא צמחה ספוטיפיי? ואתה אומר, כי פה הראש שלנו עסוק בדברים אחרים. דרך אגב, גם של הסופרים.
למה הלכנו עם היכולות שלנו אל הרע ולא אל הטוב?
כן, אל הרע, ולמה לא אל משהו של פן, של אומנות, של תרבות, משהו שעושה טוב. אנחנו נשארים גם כשאנחנו משתחררים מהצבא, גם כשמשתחררים מ-8200, עדיין באותם תחומים.
אבל יש לנו את כל הסיבות, נכון ישי? יש לנו את הסיבות למה אנחנו הולכים לעולמות האלה, כי אנחנו צריכים להגן על עצמנו, כי באים עלינו לחלוטנו.
על זה אין ויכוח. כתבתי על זה, אתה יודע, בספרים הקודמים שלי. אני די אובססיבי לעניין הזה. אבל השאלה מתי זה הופך להיות לאידיאל. מתי זה כורח, והכורח קיים. צורך להגן על עצמנו. אבל מתי זה הופך להיות לאידיאל, מתי אנחנו מתאהבים בזה, והולכים רחוק מדי. זה שאנחנו צריכים להגן על עצמנו זה טוב ויפה. אתה יודע, אני בעצמי הייתי קצין ב-8200 לפני המון שנים. ואני מאוד גאה בשירות שלי, ועשיתי שירות משמעותי, ומענה, וכו' וכו'. למרות שבתקופתי, דרך אגב, זה עדיין הייתה בושה להיות ג'ובניק. אני חושב שאני, אתה יודע, זה עוד הדור שהייתה בעיה. אבל בסופו של דבר מאוד נהניתי מהשירות. אבל החבר'ה שהיו איתי, אתה יודע, הלכו אחרי זה ללמוד רפואה, משפטים, חקלאות ומה לא.
לא לקחו את ההון האינטלקטואלי שנתנו להם כדי להשתמש בזה במקומות אחרים.
נכון, זה לא היה שלב בדרך לאזרחות כדי להתאשר אחרי זה בהייטק, שאין לי בעיה עם ההתאשרות, יש לי בעיה עם חלק מהדברים שעושים באמצעות הידע הזה. וזה היה הרבה הרבה יותר תמים. ושם לפחות כפי שאני הרגשתי, אני והחברים שלי שם הרגשנו שאנחנו עושים דבר שהוא, כשאתה בודק אותו בבחינה אובייקטיבית, אתה חודר לחיים של אנשים, אתה מאזין להם וכו' וכו', אבל...
הם לא רוצים שתחדור לחיים, הם לא רוצים שתאזין להם.
נכון, אבל יש בזה הכרח כדי להתריע מפני מלחמה, כדי למנוע פיגועים, כדי לעשות דברים אחרים. מפה עד למקום שאנחנו נמצאים היום, זה דרך מאוד ארוכה ובעיניי מאוד בעייתית.
אתה עושה גם סוג של מאה קולפה על השירות שלך, כי אני טועה, אדם שמאל ציוני כמוך, זה בסדר? זו הגדרה טובה? היא מגדירה אותך?
מאחרונים, כן, מאחרונים, כן.
אוקיי, שמאל ציוני, וגם על האחרונים נדבר בעוד רגע. שמאל ציוני, מה הגבולות שלו? זאת אומרת, להאזין לבחור עזתי צעיר, להבין שהוא הומו בארון, לאיים עליו עם הידע הזה כדי שהוא יעזור לתפוס איש רע, זה בסדר?
תראה, אני לא אכנס, אני בעניין הזה נורא שמרן. אני לא אכנס לפרטים של מה עשיתי בצבא.
של הדברים הרעים שעשית.
אני חושב שככלל עשיתי דברים טובים. אני גאה בשירות שלי, אין לי בעיה איתו. אני לא... דרך אגב, לא היו בו... יכול להיות שהדברים היום השתנו, אני כבר המון שנים לא במערכת. דברים כאלה, אני לא הייתי מעורב בהם. אבל בוא, אני לוקח, כדרכי אני לוקח אחריות על הכל. אנחנו צריכים צבא, אנחנו צריכים מודיעין, מודיעין בדרך כלל, או לעתים קרובות עושה דברים שהם לא דברים יפים, על הכוח שבזה אני לא חולק. יש בעיה עם התמונה הכללית, השליטה שלנו בשטחים, כל מה שכרוך בזה. זאת אומרת, אני אומר, הבחור או הבחורה שמקבלים שיבוץ נוח לשירות הצבאי, לשבת בבסיס של 8200, הם לא יותר טובים, או לא מוטלת להם פחות חובה מוסרית מאשר הבחור שעומד במחסום, או יוצא בלילה לעשות חיפושים בבתים. כן, כי אנחנו יודעים שיש בעיה בעניין הזה. אנחנו יודעים ששכבות חברתיות מסוימות הולכות ל-8200, ושם זה יותר נקי ויותר הייטק ויותר זה. אני אומר, לא, חבר'ה, בואו, אל תשלו את עצמכם.
מלוכלך פה ומלוכלך שם.
מלוכלך פה ומלוכלך פה, חלק מזה הכרחי, חלק מזה משמש לדיכוי של אוכלוסייה אזרחית שלא לצורך, כן? אבל השאלה עד כמה גם זה מחלחל לתוך נשמתנו. ובסוף הספר הזה הוא ספר על בחור אחד, כן? מעבר לכל הדברים הגדולים והמעטפת של ההייטק וכל הדברים האלה. והוא, לפחות בהתחלה, הוא לא שואל את עצמו שאלות. מבחינתו זה העולם שהוא חי בו עוד לפני הצבא, כן. העולם האלטרנטיבי הזה. זה העולם האמיתי שלו. ומה שקורה בספר, שטפח אחר טפח נחשפים בפניו דברים שהוא לא הבין מקודם, או שהוא לא הכיר מקודם.
הלא הבין, מאוד הטריד אותי במהלך הקריאה בספר, ואולי זה מוביל אותי לשאלה הבאה. יש משהו במה שהפכנו, שמאפשר את הלא מבין, שמאפשר את עצימת העיניים, שמאפשר על להסתכל רק קדימה ולא לראות ימינה ושמאלה. מה זה הדבר הזה?
זה האתוס של הקורבנות שאנחנו נולדים לתוכו וגדלים לתוכו, שהוא מטופח על ידי מערכת החינוך ועל ידי החברה. זה העובדה שאנחנו נורא נורא חזקים, תודה לאל, זה טוב שכך, אבל הנשמה שלנו היא עדיין נשמה של ילד קטן ומוכה, ילד כפות, שלא ידע להגן על עצמו, ולכן לעתים קרובות אנחנו נגרים להשתמש בכוח יתר, גם כשלא צריך. הפסיכולוגיה שלנו, הנשמה שלנו, היא מעוותת במידה רבה, בעיקר בעניין הזה של האובססיה לכוח, ולשימוש באלימות. אנחנו התאהבנו בשימוש באלימות. ואנחנו עוטפים את זה עכשיו. היום זה הרבה יותר קל. כי כשזה מקרוב, ואנחנו רואים חייל מרביץ לאדם בשטחים, או רודף אחרי ילד בן שש, נורא לא נעים לראות את זה, כן. אבל אותו דבר, ולפעמים יותר גרוע, זה שמשגרים טיל למרחק של 500 קילומטר, ולא רואים בדיוק מה קורה, או כן רואים אבל מרחוק, או כשזה נעשה כמו פה, שאנחנו יושבים ליד מקלדות, והכל נקי ויפה. והרבה יותר קל לעצום עיניים בעניין הזה. בעניין הזה התעסקתי בספר הקודם שלי, מנצחת, בדיוק בסיפור הזה.
זה מעניין שאתה מזכיר את מנצחת, כי כאשר בוחנים את כל תנאי הספרותי שהבאת לנו משנת 2000, אתה כל הזמן עוסק בעולמות האלה, זה כל הזמן שם, באותה שכונה, גם כשהעלילה היא אחרת. חקירתו שעוסק בקצין שאנס חיילת, לימסול חוקר שבק, מנצחת פסיכולוגית שמטפלת בחיילים בקרב, עכשיו חיל המודיעין, מפלצות, זאת הזיכרון, השואה, מה שם כל הזמן מושך אותך?
אני גם כן תקוע שם, פועל. אני, אתה יודע, כל זה, אז היה לי על בית המקדש, זה כאילו, אבל זה גם כן,
תודה שהלכת לבית המקדש.
הספר היחידי היה גן נעמי, כן, שזה שמורת טבע כזאת. אני גם כן נמצא שם, אני חושב שאנחנו במידה רבה חיינו סובבים סביב, סביב העניין הזה. זה מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו עדיין נמצאים במין מצור פסיכולוגי תמידי, ואני לא מצליח, אני שוב ושוב חוזר למקומות האלה, כי זה המקומות שמדברים אליי גם בחלומות הביוטים בלילה, וגם כשאני יושב אפילו בקפה פה בתל אביב ביום וקורא חדשות, ואני חוזר לשם, כי אני חושב ששם אנחנו נתקלים בדילמות הכי גדולות שלנו, ושמה מתרחשות גם מהטרגדיות הגדולות.
מה זה עושה לנשמה של אותם ילדים, של אותם זיווים?
זיווי, הכי נוח לו לשבת מול המחשב ולחדור לחיים של אנשים אחרים מרחוק. אבל החיים שלו בעצמו יש שם בלגן מוחלט. שום דבר שם לא עומד על תילו, הכל משובש. היכולת שלו ליצור קשר עם נשים, עם בחורות, יכולת שלו למצוא חברים, להיות בחברה. וזה דבר, אני חושב, שמייצג הרבה מאוד אנשים ונשים מהדור הזה.
אוקיי, מהדור או מסוגו?
גם מסוגו, זה כמובן ככל שאדם יותר מופנם, אז אולי יותר נוח לו בסביבה הזאת. אבל אנחנו יודעים, אני ראיתי למשל שיש מחקרים שמראים שקיום יחסי מין בגיל ההתבגרות ירד בצורה משמעותית בכל העולם המערבי. וזה בעיקר בגלל שהאנשים עסוקים, הנוער עסוק ברשתות החברתיות.
בטיק טוק.
במחשב וכל זה. זאת אומרת, העולם האמיתי, מה שאנחנו קוראים, שהוא כרוך גם בפיזיות, בנגיעה, בקשרים אינטימיים, הולך ונעלם במידה רבה, כן? הולך ומתמעט. וזה בלבול רגשי עצום. והחיים שלו נמצאים במאומה פנימית גמורה, שהדבר היחידי שמחזיק אותם זה באמת המיומנות המקצועית המאוד גדולה שלו, כשהוא יכול בקצות אצבעותיו לחדור לחיים של כל בן אדם בעולם, פחות או יותר.
שזה גם יוצר תחפושת של הכל קומילפו, של הכל בסדר.
כן, כן, הכל בסדר בעובת לגמרי. כן, עכשיו, תוך כדי הוא מתחיל גם, הסיפור הזה בעצם מתחיל ברעיון שהיה לי של בחור כזה שיכול מכל מקום להיכנס לטלפון של כל אחד, מה שטכנולוגית אנחנו יודעים שקיים. אבל הוא עושה את זה גם, למשל, הוא הולך לבקר איזה חברים שהוא לא ראה מזמן. חבר שיש לו בת זוג. והכל בסדר, והם יושבים ושוטים ונחמד, אבל אחרי זה הוא רוצה לדעת מה הם אמרו עליו מאחורי הגב, כן.
וזה קל.
אז הוא נכנס, הוא נכנס לאיזה חדר מדרגות, והוא שומע את הדברים שהוא לא רוצה לשמוע, כן. וזה כל מיני פנטזיות שיש לנו בקשרים חברתיים שאפשר להגשים אותם היום. רק זה נורא והיום. כי הכל שקוף, הכל חשוף בפניו.
לא רק שקוף, אלא גם הופך את הדברים לגרועים הרבה יותר. נכון. היום זה דור של לפני דייט, עושים קודם סיבוב ברשתות החברתיות, מי זה הבן אדם.
ואין רגע של, אין רגע של מפלט מזה. זאת אומרת, זה 24 שעות ביממה, גם אתה צופה במה שעושים אחרים, וגם הם צופים בך ובנוכחות שלך במרחב הזה.
למה אתה כותב כל כך הרבה?
א', התחלתי מאוחר. הספר הראשון יצא בשנת 2000, חקירתו של סרן ארז. אחרי זה הייתה הפוגה של 9 שנים, שבה נולדו 3 הילדים שלי שיהיו בריאים, שזה הדבר הכי חשוב מבחינתי בחיים, לפני הספרים כמובן. הספרים זה אחריהם ואחרי אשתי, כן. אבל לפני כל דבר אחר. אז הייתה 9 שנים בפוגה, ומאז 2009 זה כל 2-3 יוצא ספר, כי אני נורא נהנה מזה, זה חשוב לי, זה תרפיה עצומה מבחינתי. אני מרגיש שאני משתחרר ממשקולות כל הזמן.
אוקיי. שם אתה באמת יכול להיות מי שאתה?
כן. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה הרי מנוגד ל... אתה יודע את זה. זה מנוגד לעבודה של הכתיבה. שאני יושב בדרך כלל בערב לבד.
זהו, מה השעות שלך?
בדרך כלל בערב. מאחורי דלת סגורה, ושם אני במצב מנטלי שונה לחלוטין מאשר הפסון שאני מנסה להקרין עכשיו, כן? שם אני מסתכל למקומות הכי עמוקים והכי בעייתיים בחיים שלי, mm-hmm. כן? שבסיטואציות אחרות אני לא מעז להסתכל לתאובות האלה. שם אני מסוגל לעשות את זה. וכשאני מסיים את זה, אני מרגיש יותר נקי.
Mm-hmm. אתה אומר לעצמך במהלך הכתיבה, אני יכולתי להיות זיו? יכולתי להיות הגיבור הזה?
בטח. יכולת. הייתי גם. לא במה שקורה לו. כן, לא בכל ההרפתקאות שאני באוויר אותו.
אבל זה המסלול שיכולת לקחת לגמרי בקלות.
כן, כן. המון לא בפרטי הביוגרפיה, אבל בעומק של הדברים, ודאי. אתה יודע מה, החרדה החברתית שיש לו, נניח, כשהוא בא למסיבה, יש שם מסיבה של החברה. מין מסיבה נוצצת כזאת של חברת סטארט-אפ עשיר.
הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו.
הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני אותו דבר, תשים אותי עכשיו במסיבה הכי, זה אני מאלה שיעמדו בצד, אתה יודע. וזה לא יעזור אחרי כל השנים, אני בן 57, זה אני שמה, כן.
עדיין הילד הזה שמפחד ממה שקורה
לגמרי,
מסביב?
לגמרי, כן, כן. מפחד מהיחס כלפיו, איפה הוא נמצא בדבר הזה, מכירים אותו, לא מכירים אותו, עד איזה גבול...
מה חושבים עליו גם?
ודאי, כן. עד איזה גבול אנשים משתחררים, כאילו, מפחד קצת בסיטואציה של אובדן שליטה. ודאי שאני עד היום נמצא שם, בילדותיות הזאת.
איך התחלת עם אשתך?
את אשתי הכרתי במלחמת המפרץ הראשונה, 91, שהייתי למעלה מחודש במילואים. היא הייתה חיילת בסדיר. אני הייתי בן 25 והיא הייתה בת 19, והכרנו שם.
עשית את הצעד הראשון? היא הייתה צריכה לעשות את הצעד הראשון?
תהרוג אותי עכשיו.
אני מקווה שהיא מאזינה לך.
עכשיו, סביר להניח שהיא
בבית... אני מאוד מקווה שהיא עצבנית עכשיו ושולחת לך הודעות.
סביר שהיא מטפלת ב... לא, לא, היא מטפלת בילדים, לא עלינו, בטיפול נמרץ ילדים שהיא מנהלת בבית חולים. רופאה נהדרת. היא שכחה אצלי באוטו סוודר. כשיצאנו לאכול איפשהו, היא ואני ועוד כמה חבר'ה מהבסיס, שאני הייתי המבוגר ולקחתי אותה, בא לי איזה אוטו בשוקמה כזה, והיא שכחה על זה, ואז איכשהו התקשרה אליי ש...
תביא לי את הסוודר.
כן, כן. עכשיו, היא מכחישה את זה, אבל פעם שכחתי אצלך סוודר, זה לא... אז ככה זה היה, כן.
דיברנו על הקושי, על העובדה שאולי אנחנו לא באמת משתנים אף פעם, ולא משנה בני כמה אנחנו ומה אנחנו משיגים בחיים, אצטרה, אצטרה. זה קשור לצל של אבא?
גם, אני חושב שכן. לחיות אצל אבא מאוד מרשים, מאוד מוכשר ומאוד דומיננטי כמו אבא שלי, יש לזה צדדים טובים וצדדים רעים. שהצד הטוב זה דברים שאתה מקבל ממנו. כולל הספרים, דרך אגב. כן, בית של ספרים, בית של כתיבה, בית של תרבות, דברים שסופגים בגיל מאוד צעיר. ומצד שני, זה אבא דומיננטי, כן? אבא שהאישיות שלו מאוד חזקה ומשפיעה בבית. וברור גם שהוא האיש, הוא העניין המרכזי, כן? ובעיקר כשזה אבא שכל הזמן נלחם למען מטרות מאוד גדולות, ונושא במחירים אישיים קשים.
ושהדבר האחרון שמעניין אותו זה הנזלת של הילד.
כן, לא, מעניינים אותו הילדים, אבל לא בנזלת ולא שום דבר כזה. ואתה גם צריך לעמוד לצידו, ולהפגין נאמנות, כי יש מערכות קשות שצריך לעמוד בהן, ויש תקופות קשות של התלקלויות ואיבה וכו', אז אתה שם את עצמך בצד במידה רבה. והרגשות שלך והצרכים שלך הם פחות חשובים. אני חושב שיש לזה קשר, אני חושב שלתקופה שגרנו בקירת שמונה יש קשר לעניין הזה, אבל עזוב, אני לא מנתח את עצמי, אתה יודע, אולי סתם אני מנחוס כזה שלא נהנה במסיבות, כן, אתה יודע.
אולי אני סתם שונא את קלי מנוג.
אולי, לא, את קלי מנוג יש לי דווקא חולשה כלפיה מאז שהייתי, אתה יודע, אבל כן, לא נאשים את ההורים בזה, אבל כן, יש לזה... אבא חזק ודומיננטי, זה אבא חזק ודומיננטי, אנחנו יודעים...
חטפת בשבילו?
כן.
נאלצת לחטוף בשבילו?
כן, כן, כן.
לחטוף ממש?
לחטוף מכות, אני זוכר, לא לעתים קרובות, אבל כן, היו תקופות קשות של איבה, סביב מלחמת לבנון הראשונה, מה שנקרא שלום הגליל, שאני הייתי כבר בחור גדול, הייתי בן 17.
כן, אבל 17 זה כל מי ששונא את כל העולם ואשתו.
לא, אבל אני זוכר, אתה יודע, דברים ששופנו גם כלפיי, כן. אני זוכר שכשהגעתי, הייתי חניך מצטיין בקורס שלי במודיעין, כשהגענו לבסיס, והייתי מיועד למחלקה מסוימת, האנשים שאמרו, אנחנו לא רוצים לקבל את הבן של שריד אצלנו. כן. עכשיו, אז אני חושב על עצמי, מאוד בתמימות ומאוד במגננה, אני חושב על הדבר הזה שהיום, אתה יודע, הייתי נכן, אוקיי, בסדר, בלעתי את זה, כן.
הורדת את הראש.
הורדתי את הראש, כן. אתה לומד להוריד את הראש.
כי אתה מבין את הכובד שתלוי,
את הריחיים. אתה מבין את הכובד, ואחת הבעיות שלי, אם יורשה לי או תסלחו לי, זה שאני מבין גם קצת את האחרים. גם כשאני לא צריך להבין.
גם את אלה שמחטיפים לך.
נכון. כן. זה דרך אגב סגולה ככותב, כי אתה יכול לראות גם את הדמויות כן. הפחות סימפתיות כן. ולהיכנס לאורן.
אבל זה קצת מכה לאדם.
כן, אתה מוריד את הראש ואתה קצת כמו איזה צמח כזה בעציץ שהוא קצת שפוף. וזהו, אני עובד על זה, והכתיבה מאוד עוזרת בזה. הכתיבה עוזרת לזקוף את הראש.
אני רוצה לדבר איתך עוד רגע על אהבה. לא רק אהבה לרעייתך, שברור שאתה אוהב, או הילדים, אלא אהבת הקוראים אליך. כי צריך לומר, אתה זוכה לאהבה מאוד גדולה בעקבות הספרים שלך. אבל כשדיברת, חשבתי על הפער בין התפיסה אותך, כמושג, לא אישי הבודד, לבין אולי המציאות שאותה אתה מציג פה עכשיו. אתה כאילו האליטה של הארץ. אתה ישראל הראשונה, מה שהבח היה קורא לו. וכשאנחנו מסתכלים על העץ המשפחתי שלך, דרכך ודרך רעייתך, כן? ביתה של יעל דיין. אתה קשור במשפחתיות לרעומה ויצמן ולאסי דיין וליונתן גפן ולאתגר קרת, אפילו לאילנה דיין. אפשר למצוא את כל הענפים שם. הפער הזה קיים גם בתוכך, בין הדרך בה תופסים אותך לבין האיש, האישי הזה שאתה הוא?
כן, ברור שכן. כל מה שציינת, קודם כל, זה מהצד של...
כן, של הגברת.
של החלי, שלא בדיוק אנחנו, אתה יודע, זה לא שנפגשים כל יום. ודאי, ודאי. תראה, אי אפשר להתכחש לזה, העניין שישראל הראשונה, ישראל השנייה, אני נתפס, כולנו תופסים את עצמנו, את הזולת באיזשהם סטריאוטיפים. סטריאוטיפ הוא אף פעם לא נכון. ואתה יודע, זה לא שיש לנו איזה אחוזה ואנחנו חיים באיזה 100 דונם איפשהו, חיים בדירה בתל אביב, עובדים קשה כדי להתפרנס ונהנים, אין ספק שיש הון, אתה יודע, לא חומרי, אבל הון תרבותי, הון מעמדי וכולי, שאני נהנה ממנו, אני לא מתכחש לזה.
שהוא ענק לך במתנה מעצם היותך.
נכון, ויש לו יתרונות, יש לו גם חסרונות. כי לפחות בה, אני יודע מה, ב-20 שנה האחרונות, אנחנו יודעים שזה לא הכי פופולרי.
לא הכי פופולרי להיות גבר לבן בישראל.
נכון.
גבר אשכנזי לבן
נכון,
בישראל.
נכון, בעיקר מאיפה שאני מגיע, ולכן אני מקבל את זה.
אתה מבין את זה גם?
אני מבין את זה, דיברנו על זה מקודם. את זה אני מבין לגמרי, וטוב גם שיש, אתה יודע, מהפכות, וככה עודרים את האדמה ומתחכים אותה, כן. ונותנים מקום לאנשים חדשים. זה מצוין. זה אומר אבל שאתה צריך להוכיח את עצמך אולי יותר ממה שצריכים אחרים. יש מקומות שיש איבה כלפיך, או רצון להוכיח, הנה, אנחנו לא נותנים לבן של שריד את הבמה, אלא נותנים למישהו אחר, גם כן בסדר, וצריך לעבוד קשה, וזה מה שאני עושה. צריך לעבוד קשה וצריך להיאבק גם בצורה מסוימת.
אהבה. אתה מרגיש את האהבה?
אני מרגיש שכן. אני מרגיש בספר הזה שיצא בערך לפני שבועיים, באמת המון המון תגובות, ובעיקר אנשים שזה מתחבר לחיים שלהם.
חיים... אבל לא רק זה, גם ראיתי שתוך דקה וחצי בערך הוא נכנס לרשימות רבי המחר למיניהם. זאת אומרת, מספיק השם שלך כדי שספר יילקח ליד.
עבודה קשה של הרבה שנים. אמרנו, הספר הראשון יצא ב-2000. המון התמדה, ויתור על דברים אחרים, לשבת בערב ובמקום לבלות עם אשתי או לראות כדורגל בטלוויזיה, או לקרוא ספרים טובים של אחרים, זה לשבת כל יום ולעשות את הדבר הזה, שאני מאוד נהנה ממנו, אבל יש בזה הקרבה מסוימת. המון עבודה, המון מחשבה, ובעיקר המון רצון לכתוב ספרים טובים. וגם ספרים טובים וקומוניקטיביים. אני צריך להגיד
מאוד,
את זה.
מאוד.
אני תמיד, אלה גם הספרים שאני אוהב לקרוא,
אני אמרתי לך לפני שהתחלנו, שאתה לוקח את כובד העולם ומצליח למצוא לו מוסיקה שתהיה קלה מאוד לבליה.
כן, נכון, זה יפה, כי בסוף זה חשוב לי שזה יהיה מוזיקלי. אני קורא גם את הספרים, את הפסקאות, אחרי שאני כותב אותם בקול רם. ממש כאילו אני מספר סיפור סביב המדורה איפשהו. ככה אני תופס את עצמי. בסוף, אחרי הפוליטיקה, אחרי הרעיונות הגדולים, זה צריך להיות סיפור טוב. כן, כמו שמאיר אריאל כותב בלילה שקט אבל כוחותינו בסואץ, וסיפור חזק וטוב, כן, על עם בזרם, שתרגם את זה יפה אהרון אמיר. זה צריך להיות סיפור חזק וטוב בסוף, כן. כמו איזה כוס קפה שחור חזקה וטובה, כן. זה הרעיון.
אבל אתה יודע להיות נאהב? אתה יודע להרגיש את האהבה הזאת?
אני עובד על זה. אני עובד על זה, לא, הקיפוד הזה קצת קשה לו עם העניין הזה, כי רגיל להתקפד ככה מכל האיומים מסביב. אז פתאום שמישהו בא בטוב, אני צריך ללמוד גם, אתה יודע, לשכב על הבטן ולתת שידגדגו אותך בבטן, כן. ואני עובד על זה. כי יש המון, אחרי כל מה שאמרנו, ואחרי כל הישראל הראשונה, יש... רוב האנשים באמת, סליחה על הדבר הנאיבי וה... אתה יודע, ה-new age שפתאום אני אומר, רוב האנשים הם בעלי רצון טוב. והם באים אליך נקי, כן? ואם אתה עושה להם טוב, אם כתבת סיפור שהם נהנים לקרוא אותו, אז הם יכירו לך תודה על הדבר הזה. וצריך ללמוד להבין את זה ולחיות עם זה. ולהשאיר מעצמנו את מדעי הקרב לפעמים.
לאפשר את זה לעצמך.
כן.
אתה נביא? אתה תופס את עצמך כנביא אחרי השלישי? האם הגענו אל עלילת השלישי בציבוריות הישראלית?
כן, אני לא נביא. לא בנו של נביא. יש לי, אני חושב, איזה חוש מסוים לזהות באוויר תהליכים אומרים, אז תהליכים. יותר מזה מתהליכים, כי אני ממש רואה את זה. ואנחנו נמצאים עמוק בתוך המסלול של השלישי, של הספר השלישי, שמתאר את הקמתו וחורבנו של בית המקדש. אנחנו עמוק על המסלול הזה, יש תוכנית, יש רצון פוליטי שהוא מאוד חזק עכשיו, הוא נמצא בעמדות השלטון, ויש כוונה להגיע לשם, שזה יכול לקחת עוד, אתה יודע, זה עניין טקטי, כמה מהר אנחנו מתקרבים לשם. אבל אם זה לא יעצר, אז אנחנו בדרך הקטסטרופלית לשם.
ואתה אומר שזה מתוכנן היטב? יש כאן פרוגרמה ברורה?
כן. כן, יש פרוגרמה. קודם כל להכשיר את הלבבות לזה. הרי מה זה כל העניין של השינויים בתוכניות הלימודים, ומי יביאו לבתי ספר ומי לא יביאו לבתי ספר? זה כדי להכשיר את הלבבות לדבר הזה, כדי שבבוא היום יהיה קונסנזוס ככל הניתן. ויש תוכנית פוליטית, כן? יש משמרות כבר שמירה של כהנים, תורנויות של כהנים ולוויים, שביום פקודה יעלו מיד ותדעי, יעלו אל ההר במשמרות הראשונות, כדי שלא יהיה וקום. אם תלך למכון המקדש בירושלים, אתה תראה שם את כל הכלים של המקדש מוכנים. תפרו בגדים, כן?
אבל זה לא חדש, כן? זה לא קרה בממשלה הנוכחית.
נכון, אבל כשיש בממשלה אנשים שזה הרצון, והם אנשים אינטליגנטים, נחושים, פנאטים, עם אידיאולוגיה מאוד ברורה ואמונה מאוד חזקה בדבר הזה, אנחנו בדרך לשם.
אתה חושב שיש הבדל בין הפנאטיות של אבא שלך ושל החברות והחברים שלו אז מלחמת לבנון הראשונה הזכרת לבין פנאטיות מהצד השני של המפה?
כן, אבא שלי לא היה פנאטי. הוא היה מאוד נחוש בדעתו. אתה יכול להגיד שאולי לפעמים הוא היה דוגמטי. אבל הוא לא היה פנאטי במובן הזה שלא היה איזה עיקרון על... הוא הולך לפי התבונה שלו ולפי הערכים שהוא האמין בהם, כן. לא היה אלוהים מעליו ש...
אז אלוהים זה החסר במשוואה?
ודאי, ודאי. כשיש אלוהים ויש תורה ויש ציווי מלמעלה, שבעיני המאמין שום דבר לא משתווה לו, אז זה סיפור אחר לחלוטין.
אין איך להתמודד עם זה.
אין איך להתמודד עם זה. זה לא עניין של תבונה או של ויכוח או של שכנוע, כי מי אני שיתווכח עם אלוהים? זה אברהם אבינו שלוקח את יצחק לעקדה, אתה לא מתווכח עם אלוהים. זאת אומרת, האמונה שלך והערך שלך כאדם נמדדים בצייתנות שלך. מה שקרה עם הציונות הדתית, שהיא לקחה מהציונות את המרכיב שאנחנו לא מחכים לביאת המשיח, אלא אנחנו לוקחים במו ידינו את גורלנו ומגשימים את זה. וכולל בעניין בניית המקדש. הגישה הקלאסית של היהדות החרדית היא שזה ירד משמיים יום אחד באחרית הימים. אנחנו לא נעשה, אפילו אסור לנו לעלות על ההר עד אז. אומרת הציונות הדתית, לא, זה חובתנו לעשות את זה. כן, אנחנו לא נחכה. וזה השילוב המסוכן שבין הדת לבין הציונות. כן, כי הציונות המסורתית, החילונית ברובה, שאפה להקים פה בית לאומי לעם היהודי, חוף מבטחים, ולזה הגענו. אבל אומרים החבר'ה המאמינים, זה לא מספיק לנו, אנחנו לא כאן כדי להקים מדינה ככל המדינות, אנחנו לא עם ככל העמים. ואז נכנסת האג'נדה של נועם, האג'נדה של סמוטריץ', של בן גביר ושל כל האדונים האלה. שזה השלב הבא.
יש לך איך לדבר איתם? יש לך, אתה מדבר באותה שפה איתם? זה אפשרי בכלל בישראליות?
תראה, אני, קרה דבר מעניין סביב השלישי, סביב הספר. כי אני הייתי בטוח שמאוד ייחסו עליי מהכיוון הזה. קרה כמעט הדבר ההפוך. כי הספר הוא ספר מאוד יהודי. הספר הוא טבול במיתוסים היהודיים, בלקסיקון היהודי, הוא מספר בהלכות של המקדש, הכנסתי לפרטי פרטים, למדתי את זה, והכוונה שלי הייתה להתעסק בחומרים האלה, דרך אגב, כמו שעשו יהודים בכל הדורות. זה גם מגרש המשחקים שלי, זה גם הטקסטים, זה גם התרבות שלי.
זה גם העגלה שלי.
זה העגלה שלי לגמרי, והיא לא ריקה. רק הסוף הוא שיש חורבן. ואני גם מציג אותם, את אשליית השווא שכאילו אלוהים רוצה, אלוהים נמצא שם. אלוהים דרך אגב לא רוצה להיות שם. אלוהים גם אצלי בספר רוצה לברוח משם, לא טוב לו שהוא סגור בין ארבעה קירות. אבל בניגוד לציפייה שלי, נוצר קשר עם הרבה אנשים מהכיוון, הוא כולל אלה שהם פעילים בתוכנית להקמת המקדש, ואמרו לי, תשמע, עשית פה מעשה בלעם, כן, באת לקלל ויצאת מברך,
וואו.
מאחר שאתה, זה שאדם כמוך, במקום שאתה בא ממנו, נכנס לעולם הזה, מדבר בשפה שלנו, מדבר על המצוות שקשורות בזה, אז עשית לנו שירות גדול. זה שאתה רואה, זה שאתם השמאלנים רואים שחורות, ואתה חושב שבסוף יהיה חורבן, לא יהיה מקדש, והוא יהיה נהדר כמו שאתה תיארת.
ויואבו אותנו.
דרך אגב, אין לי ספק שאם יהיה מקדש, חלילה, אתה יודע, אנחנו לא דיברנו על המשמעות של, יש שם משהו במקום הזה, נמצאים שם מסגדים מקודשים לכל האסלאם. אבל אין לי ספק שאם באופן תיאורטי הוקם מקדש, הוא יהיה הצלחה אדירה. כן. אנשים, תראה, יש שם, זה בהרצאות שאני מרצה, אני מתחיל לדבר בשבחי המקדש, אני נסחף שם. ואז אני רואה את העיניים, חוסר נוחות, אנשים מתנועים במקום.
לאן באנו?
לאן באנו, כן, באנו לשמוע את שריד, ופתאום יהודה גליק פה מופיע בפנינו, כן? אבל אני מסביר להם, זה לא סתם יהודים התגעגעו למקדש 2000 שנה. קודם כל, כל הטקס שם, אתה יודע.
קודם הבניין, זה הפעם יהיה פרנק גרי שיבנה אותו.
כן, לא, בואי, יהיו ליקויי בנייה, יהיו נזילות בחורף, הקבלן ישלם שוחד למכרז, אתה יודע, זה לא זה, כן, הכל יהיה עלוב כזה, אבל לא משנה, כן. אבל אם זה יעבוד כמו שבזה, אתה יודע, נגינת הלוויים, שירת הלוויים, הקטורת, הבשר, אתה יודע, רוב הקורבנות הרי נותנים חלקים למקריבים. כן, אז יפתחו שם, אולי אייל שני גם כן יפתח שם איזה סניף, אתה יודע, יהיה...
הכל בפיתה.
הכל בפיתה, כן.
אתה שירתת עם יריב לוין, כך למדתי מכתבה בידיעות אחרונות?
כן, יריב לוין היה, לדעתי זה כבר כשעשיתי מילואים, הוא היה מתרגם מערבית.
אוקיי.
בבסיס שאני שירתי בו. היה, אני לא בקשר איתו מאז, היה בחור די נחבא אל הכלים, לא רוצה להגיד זיווי מהספר שלי, אבל בחור, אתה יודע.
אני אוהב שאתה זה... קורא לו זיווי, אתה יודע.
זיווי, כן, 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 כן.
אבל הוא זיווי, קצת, קצת שר זיווי. המשפטים שלנו הוא זיווי.
נכון, נכון, קצת זיווי, ממש לא מסמר חברתי, חוש הומור מצוין, מין חיוך מבויש כזה. ואתה יודע, לא יכול להגיד שהיינו חברים, גם יש בינינו איזה פער שנים, אני חושב, של כמה שנים שאני יותר מבוגר, אבל בחור נחמד והכל בסדר. לא היה לי מושג שזה מה שחבוי בתוכו.
אתה מפחד ממנו?
אני מפחד מהאג'נדה שלו, כן? כן, זה אג'נדה, זה על הדחפור. הדחפור התחיל לנסוע.
ה-D9?
ה-D9 התחיל לנסוע. ואני לא אוהב D9, אתה יודע, שאני גם עורך דין, כן. דרך אגב, אם אני שר משפטים במקרה מחר, אני הולך בכלל לכיוון אחר. יש המון המון דברים לשפר ולתקן במערכת, שהם בכלל לא ברמת בית המשפט העליון, ולא ברמת הקונסטיטוציה וכל הדברים האלה, כן. ברמת השירות, ברמת פרק הזמן שנדרש לקיום הליכים, ברמת חוסר השוויון בין עשירים לעניים, יש המון המון מה לעשות, אף אחד לא נוגע בזה. כן, הבעיה הכי גדולה מבחינתי...
זו לא הרפורמה.
לא, ממש לא. הבעיה הכי גדולה בעיניי זה שזהות עורך הדין, או יותר נכון כמה כסף יש לך לשלם לעורך דין, במקרים מאוד רבים תקבע את תוצאת המשפט, שזה דבר נורא. כן, ולא משנה אם אתה צודק, תבוא עם אותו תיק ותלך עם עורך דין אחד או עורך דין אחר,
התוצאה יכולת... תהיה אחרת.
נכון. וזה יש מה לעשות, יש המון דברים לשפר ולשנות בעניין הזה. וזה אף אחד, זה הבסיס של המשפט. את זה צריך לתקן שיהיה משפט צדק בסוף, כן. לא להגן על החזקים בחברה. לא להגן על בעלי ההון, לא להגן על הפוליטיקאים הבכירים, שזה מה שהם מנסים לעשות עכשיו, כן. לבצר את המעמד שלהם. טפל באדם הפשוט שבא לבית משפט ולא מקבל היום את הצדק שהוא זכאי לקבל בהרבה מאוד מקרים.
אבל אם אני חושב על כובע השמאל הציוני שלך, ואם אני חושב על כובע עורך הדין שאתה חובש, שני מחוזות שנכשלו לחלוטין בשנה האחרונה, אתה הצגת גם את הבעיה כאן וגם את הבעיה שם, מה עם איזה חשבון נפש כללי, לאומי, של המקומות האלה שהגיעו לכישלון שלא ראינו הרבה מאוד זמן?
תראה, אני, כמה אפשר להלקות את עצמנו? או כמה אני יכול להלקות את עצמי, אתה יודע. ואני באמת מרגיש שאת חובי לחברה שילמתי, כן. אתה יודע, אבא שלי בשנת 74, לוקח אותנו לקריית שמונה, מילדות טובה ופריבילגית תרצה, פריבילגית בתל אביב, ילדות של ילד שגדל בצפון תל אביב, לקריית שמונה, לדירת 2.5 חדרים,
אתה ילד בן 9?
אני ילד בן 9. אני לא רוצה להציג את עצמי כקורבן. אתה יודע, גם הפקתי מזה תועלת, והכרתי שם אנשים, והכל בסדר, אבל זה לא דבר פשוט, כן. וזה מתוך הבנה של אבא שלי כבר אז ב-74, הרבה שנים לפני אבישי בן חיים. שיש ישראל הראשונה, יש ישראל השנייה, יש פער ביניהם, צריך לעשות משהו כדי לגשר עליו. ואבא שלי בגופו ובגופנו מנסה לגשר על הפער הזה. מה שלא הצליח, כן? בהרבה מאוד נאיביות.
לא צלח.
ובאידיאליזם שלו. לא צלח, ומצביעים בסוף לאדון שגר בקיסריה בווילה מפוארת. וחי ברמת חיים מטורפת, כן?
והמפלגה של אבא שלך מתה.
נכון, נכון. אז לכן כמה אני אלקה את עצמי? יש המון מפה עד להודעה חדשה, ודברים ידועים וברורים ומפאי וכל זה, אבל צריך להגיד גם על הדברים הטובים שמפאי עשתה, כן. כן, זה שיש לנו ביטוח בריאות אוניברסלי ברמה מאוד טובה בקנה מידה עולמי, זה בזכות אותה מפאי המושמצת ותנועת העבודה המושמצת, כן, ועוד כל מיני דברים אחרים. אז צריך, אני חושב, הגיע הזמן, כי יש מטוטלת מהאוטוריטריות והדומיננטיות של תנועת העבודה, האשכנזית ברובה, ההגמונית, כל הדברים האלה, לשחיטת לא רק הפרות, אלא עד לעז הקטנה שקשורה לזה בשנים האחרונות, או ב-20 שנה האחרונות, אני חושב שהגיע הזמן קצת לאזן את התמונה. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו יכולים להסתכל כמו אנשים מבוגרים, גם על העוולות שנעשו. גם
להרים את הראש, להגיד.
וגם להרים את הראש, ואני, שאלת אותי מקודם, אני מרים את הראש, כן. זה שאני, זה גם לא יעזור לאף אחד, כן. זה שאני אגיד, אוקיי, וזה, בואו, תמשיכו לתת לי כפות, כי אני מחפר על חטאי אבותיי כלפי עדות המזרח וכו', אתה יודע, אבותיי המטאפוריים, אני הפסקתי עם זה. בלי להפחית, אתה יודע.
מהכאב.
בלי להפחית מהכאב. אני בעצמי לקחתי על עצמי תיקים פרו בונו, כולל של ילדים של מה שאני מכונה ילדי תימן, ודברים אחרים, ואני מייצג אנשים, אני לא רוצה להתפאר בזה, אבל אני מכיר את הכאב היטב. אני מכיר את הכאב, והארץ הזאת היא ספוגה בכאב מכל הכיוונים. וצריך להכיר בכאב של כולם, ולטפל בו, ובעיקר להתחיל לטפל בו, כן. ולא להשתמש בו רק כחומר נפץ ואבק שריפה לניגוח.
לא רק כניגוח, אלא כמעשה פוליטי אמיתי, כן?
נכון.
להרוויח און פוליטי מהדברים האלה. הכתיבה שלך היא המעשה הפוליטי שלך. אני לא אשאל אם אתה תלך בדרכי אביך, כי אני מנחש שלא תלך בדרכי אביך. אבל זה המעשה הפוליטי שלך, הספר השביעי והשישי והחמישי?
הכתיבה שלי היא גם, היא קודם כל מעשה מאוד אישי, בלילה. אבל היא גם מעשה פוליטי, כן, זה די מורכב. היא גם מעשה פוליטי, כי היא מערבת מאוד את האישי עד לקצות האצבעות, והיא גם פוליטי במובן הזה שהיא מתעסקת בעניינים פוליטיים.
כי חשוב לך להעמיד מראה.
חשוב לי להעמיד מראה, ויותר מזה חשוב לי להשפיע לעומק. חשוב לי לדבר אל אנשים, אני יודע שזה לא ישפיע על אף אחד, באופן איזה פתק הוא יטיל לתיבה בבחירות הבאות. אבל השפעה עמוקה, אני חושב שיש לה ספרות השפעה כזאת.
יש כבר שמיני?
לא, זה אני יודע עכשיו שזה תקופה לפחות של שנה. שצריך לנוח, אני אעשה דברים אחרים, המחשבות יתגלגלו בראש, הסיפורים יתגלגלו בראש, ובערך בעוד שנה אני אתיישב בחדש.
וסיפורים לא חסר.
סיפורים יש המון, הבעיה זה לא הסיפור, הבעיה זה העוגן הרגשי. צריך למצוא את נקודת
אתה צריך למצוא את הזיו.
צריך למצוא את נקודת הכאב ולהתחיל ממנה.
נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, ספר שביעי וחדש, מגלה החולשות של הסופר ישי שריד. אתה יודע, ישי, אנחנו נסיים בשיר שאבא שלך כתב. בוא נשמע את הצלילים, נראה אם תזהה. תנו לילד להצליח, תנו לו להיכשל, הם לא של כולנו, הם בכלל לא של...
כן, כן. אבא התחיל בתור משורר, בשנות ה-20 המוקדמות שלו, וסיים את חייו כמשורר.
כן?
בסוף, כן, כן. זה משהו, בסוף זה הכי מה שהוא רצה להיות.
ישי שריד, נשמע את שאנן סטריט, שר את שירו של אביך, לאון אגרב, תודה שבאת לאולפן.
תודה רבה, גואל.